קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי, שיעורים בהלכה ורפואה, הרב איתיאל אורון.
נושא שיעורנו היום הוא העישון. הנושא הזה נמצא בכותרות בזמן האחרון, גם בעיתונות הכללית, וזאת בשל תחילת אכיפת החוק של איסור עישון ממקומות ציבוריים, והדיון הציבורי הנרחב והמעניין בסוגיה הזו, וגם בציבור הדתי התפרסמו לאחרונה כמה וכמה כרוזים במגזר החרדי הקוראים להימנע מעישון. שיעורנו היום, אם כן, יעסוק בשאלת העישון בהלכה, ההתייחסות ההלכתית לסוגיית העישון, שלמעשה מציבה על השולחן את שאלת השמירה על הבריאות וחובתו של אדם בה, וכן שאלות נוספות בדבר אחריותו של אדם בסביבתו. באופן כללי ניתן לומר שחלה התפתחות והתקדמות רבה בהבנת הסכנה הגדולה שבעישון. בעבר לא היה כל כך ברור שישנו קשר ישיר בין עישון לבין מחלות שונות, והיום ברור לכל והוכח באופן חד משמעי שלעישון ישנה השפעה מכרעת בגרימת מחלות קטלניות שונות. כמובן, הגורם מספר אחד להתקפי לב, אך גם למחלות סרטניות כמו סרטן הריאה, סרטן הפה והלוע, וגם באופן עקיף סרטני כליה, לבלב, סרטן באיברי המין. לצד זאת העישון גורם גם למחלות, כמובן מחלות נשימה, ברונכית כרונית וכולי, מחלות לב שונות, מחלות דם שונות, בכל זאת מבלי לדבר על הפגיעה באיכות החיים, כל הנושא של סיבולת הלב והריאה, פגיעה בחניכיים וכדומה. אם כן, ברור שאדם שמעשן מסב לעצמו נזק ומסכן את חייו. בשנים האחרונות תפסו יותר ברצינות, ביתר סט וביתר עוז, גם את הדיון לגבי עישון פסיבי, קרי הנזק שנגרם לאנשים הנמצאים במחיצתו של מעשן, על אף שהם אינם מעשנים כלל. שאיפת עשן הסיגריות לכל אדם הינה דבר מזיק, והדיון הציבורי הנרחב שהיה בשאלה הזאת הביא לחקיקת החוק שאוסר את העישון במקומות ציבוריים. גם כאן יש לבחון מבחינה הלכתית עד כמה אדם אחראי לנזק שנגרם לסביבתו מדבר שהוא עושה כביכול ברשותו שלו, בגופו שלו וכדומה. אם כן, ישנם שלושה תחומים שעלינו לדון בהם בהתייחס לעישון. אמנם בשיעור שלנו נדון רק בשניים הם, מכיוון ששניים הם נוגעים לתחום של רפואה והלכה ואחד לא. התחומים הם, כמובן, שאלת שמירת הגוף בהלכה. התחום השני הוא שאלת גרימת הנזק לאחרים. התחום השלישי זוהי התייחסות לעניין העישון בסעיפים אחרים, בסימנים אחרים של השולחן ערוך, חילון הלכות ברכות, האם ישנה ברכה על עישון, הלכות תענית, האם מותר לעשן בתענית, הלכות יום טוב וכן הלאה. ייתכן שניגע בנושאים האלו ככה בדרך אגב, אך הם אינם מעיקר דיונים. נפתח בנושא הראשון, וזו חובת שמירת הבריאות. עד כה בשיעורנו העלינו את שאלת החובה של הרופא לרפא חולים. ראינו שישנה חובה להזדקק לרפואה, וישנה חובה על הרופא לספק את הרפואה כשהוא יכול. ראינו גם שישנם דברים שמוטב להם לרופאים יראי שמיים שלא לעשות. דברים שכרוכים אולי בספק נפשות, שעדיף שלא ייגעו בהם. היום אנו עוסקים בשאלה הזאת מהזווית של הפציינט ולא של הרופא. כן? ברור שחובתו של אדם ללכת לרופא כאשר הוא חש שלא בטוב. אבל השאלה היא האם ישנה חובה על אדם למנוע נזקים מלהגיע אל גופו, או בניסוח אחר, להימנע מפעילויות שונות וממעשים שונים המסייבים נזק או עשויים להסב נזק לבריאותו. הדבר הזה כמובן תהיה השלכה ישירה על שאלת האישון, וזאת משום שהאישון, כפי שמקובל היום בעולם המערבי, הוא גורם התמותה מספר אחד, ודאי שהוא סכנה גדולה לבריאותו של אדם. הגמרא בתענית מביאה את דברי רבי יוסי, שאומר שאדם איננו רשאי לסגף את עצמו בתענית. רבי יוסי לא מתכוון כאן ללמד אותנו מוסר, פרק בהלכות מוסר, לגבי החובה ליהנות מן העולם הזה וכתומה, הוא נותן נימוק אחר. הנימוק הוא שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמות עליו. כלומר, אדם שיסגף עצמו בתענית יכול להגיע למצב שהוא צריך עזרה מהבריות, והבריות לא ירחמו עליו ולא יעזרו לו, ונמצא מסכן את עצמו. ממשיכה שם הגמרא והמוראים דנים בטעמו של רבי יוסי, ואומר רב שטעמו הוא לימוד מן הפסוק, ויהי האדם לנפש חיה, נשמה שנתתי בך, החיה. דהיינו, רב דורש את הפסוק כחיוב על האדם, כציווי להחיות את נשמתו ולא להזיק לעצמו. מתוקף החיוב הזה, ברור שאסור לו לאדם למנוע מהגוף את מה שהוא צריך, על מנת לנהל חיים תקינים. האמת היא, שישנו עיקרון על שלכאורה החובה הזו נגזרת ממנו, וזהו העיקרון המפורסם של וחי בהם ולא שימות בהם. העיקרון הזה מופיע בגמרא ביומא בדף פ"ה, גמרא מפורסמת שבה מחפשת הגמרא את המקור להיתר חילול שבת אצל פיקוח נפש. ומעלים שם שיקולים שונים, ולימודים שונים, בסופו של דבר אומר שם שמואל, וחי בהם ולא שימות בהם. ועל כך אומר רבה שאת כל הלימודים השונים שהמוראים העלו שם ניתן לדחות ולהקשות על אותם לימודים, מלבד הלימוד של שמואל שאומר התורה מצווה באופן ברור וחי בהם ולא שימות בהם. אם כן, יש לנו עד כה עיקרון על של וחי בהם, ואף לימוד מקומי מן הפסוק ויהי האדם לנפש חיה, ממנו למד רב שישנה חובה על האדם להחיות את הנשמה שבו ולא להזניח, וכמובן שלא להזיק. בהקשר זה, ישנה סיפור מפורסם שבדרך כלל מובא בהקשרים אחרים, שגם שם, גם בו, עולה העניין הזה של חובת שמירת הנפש. הסיפור הזה הוא אותו סיפור שעולה בגמרא בברכות, בדף ל"ב, לגבי, הוא מובא שם בהקשרים של הפסק בתפילה, מתי מותר להפסיק בתפילה ומתי אסור. הגמרא מספרת שם על אותו חסיד שהיה מתפלל בדרך, הובא מולו הגמון, שליט נוכרי, ונתן לו שלום, ולא החזיר לו שלום, והמתין לו עד שסיים תפילתו. כמובן, ברקע עומדת פה השאלה, האם במקרה כזה שייתכן שאדם יכעיס את השליט, הדבר אולי אפילו, עלול אפילו לפגוע בחייו בסופו של דבר, האם עליו להדר ולא להפסיק בתפילה, או שיפסיק, יאמר שלום, ולאחר מכן ימשיך בתפילתו. הגמרא שם מביאה כך דיאלוג מאוד מעניין בין אותו הגמון לבין אותו חסיד. ההגמון פונה אליו אחר סיום התפילה ואומר לו, ריקע, והלא כתוב בתורתכם רק ישמר לך ושמור נפשך, וכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך ראשך בסייף, מי היה תובע את דמך בידי? במילים אחרות, אומר האדמון לאותו חסיד, אתה סיכנת את עצמך בניגוד למה שכתוב בתורה שלכם, שלנו. בתורה כתוב, ושמר לך ושמור נפשך, וכתוב גם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כמובן, אותו חסיד בסופו של דבר מפייס אותו בדברים, אומר, הוא עומד בפני מלך מלכי המלכים, ומקל וחומר שאותו הגמון לא היה מפסיק. אז קל וחומר שבפני מלך מלכי המלכים לא מפסיקים, ואותו הגמון התפייס, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום, והסיפור הוא לא מענייננו. מענייננו שכדבר פשוט, אפילו אומות העולם מסתכלים ורואים שבתורתנו ישנו חיוב לשמור את הנפש, והדבר הזה נכלל בציווי, ישמר לך ושמור נפשך. האמת, שהדבר הזה הוא לא רק באגדות, מופיע לא רק באגדות ובאותו סיפור על החסיד והאגמון, הדבר הזה גם מופיע בדברי ראשונים. הרשבץ, שיון בן צמח דורן, במניין המצוות שלו, מונה את הישמר לך כלב, איסור לב, שהתוכן שלו הוא להימנע מסכנה. ולא רק לב באלמה, אלא לב שאם אדם לא נמנע מסכנה, הוא ילקה עליו, יתחייב מלכות. בהקשר זה, הגמרא בשבועות גם מביאה את אותו לב של הישמר לך כמקור לכך שאסור לאדם לקלל את עצמו. כללה היא דבר שמסכן, אסור לו לאדם לקלל את עצמו, מכיוון שכתוב, ישמר לך. והגמרא אומרת שמה, שלוקים על כך. הריטב"א במקום מקשה, איך יכול להיות שלוקים על איסור כזה? השאלה מתבססת על כך, שאיסור ישמר לך, הוא לאו מאותה קטגוריה, מאותה קבוצה, של לאוים שבכללות. לאו שבכללות הוא לאו שכולל בתוכו מספר, נקרא לזה, תתי סעיפים של איסור. והלאו כזה אין לוקים. כלל הוא שהלאו שבכללות אין אדם לוקה, אדם לוקה רק הלאו שיש לו מעשה מוגדר, אחד, מפורש, ברור. ושואל הריטב"א, אם כן, כיצד אדם לוקה על הישמר לך? הרי מהדבר הזה לומדים בכמה מקומות את האיסור לעמוד במקום סכנה, ולא לאכול ולא לשתות דברים הרעים, וכהנה וכהנה דברים העלולים להזיק לבריאותו ולחייו של אדם. ממילא זה לאו שבכללות שאין לוקים עליו. עונה הריטב"א כך, ולאו מילתהי, אין כאן שאלה, דהלומיקרי לאו שבכללות, זהו לא לאו שבכללות. כיוון שכל האזהרות מעניין אחד הם, לשמור את עצמו. ולא הווי לאו שבכללות, אלא לא תאכלו על הדם שנדרש להרבה עניינים חלוקים וכדומה. אז ראשית כל, הריטב"א כאן עושה הבחנה בענייני לאו שבכללות. הוא אומר, לאו שבכללות זהו פסוק אחד שלימדים ממנו לאוים שונים. כן, כגון לא תאכלו על אדם שאוסר אכילה על אדם, והגמרא בברכות גם דורשת ממנו את איסור האכילה לפני התפילה, וכהנה וכהנה. זה לאו שבכללות. יש לו תתי סעיפים, תתי איסורים שנוגעים למעשים שונים, לתחומים שונים. אבל כל המעשים שנאסרים מכוח הלאו של הישמר לך, הם מעשים שכולם יש להם מכנה משותף אחד ברור, והוא, כפי שאומר הריטב"א, החובה לשמור את עצמו. בהקשר זה יש לעיין גם ברמב"ם. הרמב"ם, בהלכות רוצח בפרק י"א, מביא את החיוב להקים גדר, ואומר ומעקה, והחיוב הזה הוא בין על הגג, ובין בכל מקום שבו יש ברשותו של אדם דבר המסכן אחרים, חובה עליו לעשות, אומר הרמב"ם, חוליה גבוהה 10 טפחים או כיסוי כדי שאנשים לא ייפלו שם וימותו. ממשיך הרמב"ם ואומר, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך. ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאים עם זה סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר הלא תשים דמים. אומר כאן הרמב"ם שישנה חובה, א', להסיר סכנות, וב', להישמר, להיזהר היטב היטב מסכנות, וזה מכוח אותו פסוק של הישמר לך. ממשיך הרמב"ם ואומר שהרבה דברים אסרו חכמים, מפני שיש בהם סכנת נפשות. וכל העובר עליהם ואמר, הרי אני מסכן בעצמי, ומען אחרים עליי בכך. או איני מקפיד על כך, מקים אותו מכת מרדות. כלומר, אומר הרמב״ם, אדם שיגיד, אני אקל לעצמי בענייני סכנת נפשות, ואתיר לעצמי דברים המסכנים, ואני לא אקפיד על כך, או מה אכפת לאחרים מזה שאני מסכן את עצמי, אדם כזה עובר על איסור דרבנן. יש כאן שתי רמות ברמב״ם. תחילת ההלכה משמע שישנם דברים שהם אסורים מדאורייתא, כל דבר שיש בו סכנת נפשות, וישנם גם דברים שחכמים מרחיבים ואוסרים, ועל כך לוקים מכת מרדות במידה שאדם מסכן את עצמו. בהלכות דעות, כותב הרמב״ם, שהועיל והיות הגוף פרי ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברים והמחלימים. וכל המנהגות הטובים האלה שאמרנו, אין ראוי לנהוג בהם אלא הבריא, אבל החולה או מי שאחד מאיבריו חולה, או מי שנהג מנהג רע שנים רבות, יש לכל אחד מהם דרכים אחרים והנהגות כפי חוליו כמו שהתבאר. אלו שתי הלכות שמופיעות בדברי הרמב״ם, בהלכות דעות, ומשתיהן משמע שאין חיוב על אדם לשמור על עצמו שלא יוזק ולנהוג, אין עליו חיוב להישמר מלנהוג במנהגות שונים שיכולים לסכן אותו, אבל ראוי להישמר. קצת קשה ברמב״ם לדעת איפה בדיוק עובר הקו, כן? איפה מותחים את הקו שבין הרמה מדאורייתא, שדברים שאסורים מדאורייתא כי הם מסכנים, לבין אותן הרחבות מדרבנן. יש מי שרצה לדייק שהרמב״ם בהלכות רוצח בהלכה ד' שהוא מדבר ברמה דאורייתא, הוא מדבר שם על דברים העשויים להרוג, כן? כל דבר שיכול ליפול בו אדם ולמות. זה יהיה אולי ברמה מדאורייתא, דברים שאינם גורמים למוות באופן ישיר, יהיו אסורים מדרבנה. באר הגולה, בראש המשפן תקף זיים, כותב, נראה לעניות דעתי, הטעם שהזהירה התורה על שמירת הנפש הוא מטעם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסדו להיטיב להנבראים שיכירו גדולתו ולעבוד עבודתו בקיום מצוותיו ותורותיו וליתן להם שכר טוב בעמלם. והמסכן את עצמו כאילו מואס ברצון בוראו ואינו רוצה לא בעבודתו ולא במתן שכרו, ואין לך זלזול הפקירותה יותר מזה. ממשיך, בהקשר זה גם כותב הלבוש, הרבה דברים עשו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, והם מכלל אישר מלך ושמור נפשך, וכל העובר על דברים אלו מקים אותו מכת מרדות, שהרי עבר על איסור דאורייתא, והנזהר בהם תבוא עליו ברכת טוב, ויקבל טוב מטוב. מה יוצא לנו כאן? ישנם דברים שאסורים מדאורייתא, ישנם דברים שאסורים מדרבנן, שאדם אסור לו לעשות אותם מדרבנן, כיוון שהם מסכנים את עצמו. מה היחס בין הדאורייתא לדרבנן? אז יצאנו כיוון אחד, שדבר שמסכן את החיים אסור מדאורייתא, ודברים אחרים אסורים מדרבנן. הדבר הזה מזמין איזשהו קושי, מכיוון שיש הרבה דברים שאולי לא מסכנים את החיים באופן ישיר, אבל בוודאי חזי לצטרופי, בסופו של דבר, ומצטרפים לכך שבריאותו של אדם קורסת. אז כשר זה ניתן להביא ככיוון אחר את הצירוף בין דברי באר הגולה לדברי הלבוש, שיש כאן איזשהו עיקרון, אדם שלא שומר על בריאותו כראוי, אדם כזה לכאורה מזלזל, הוא כפוי טובה, הוא מואס ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ולכן חכמים מוסרים דברים רבים שיש בהם סכנת, מפני סכנת נפשות, כן? אף על פי שאינם אולי מסכנים באופן ישיר, של אותו מסר אידיאולוגי חשוב, ברמה דאורייתא אי אפשר ללקוט על דבר כזה, אולי מכיוון שזהו איסור כולל באמת, לאו שבכללות שאי אפשר ללקוט עליו, אבל ברמה דרבנן חכמים יכולים לפרץ את האיסור, לפרוט אותו לפרוטות, ולהעניש במלכות מדרבנן. כמובן אפשר לתת פה חילוקים אחרים גם בין סכנה ודאית שאולי תאסר מדאורייתא לסכנה רחוקה יותר, חשש סכנה שאולי תאסר מדרבנן, וכן הלאה. לסיכומם של דברים עד כה נאמר, שישנה חובה על אדם לשמור על בריאותו, הדבר הזה נע בין מצוות עשה מדאורייתא לבין איסור לאו מדאורייתא שלוקים עליו, ראינו גם ברמב״ם את מצוות עשה וגם ברשבץ את הלאו, יש מאחוריו גם עניין מחשבתי מעבר לחובה לשמור על הנשמה כפי שנלמד מהפסוק, כפי שרב לומד מן הפסוק, והזכרנו ויהי אדם לנפש חיה, שיש לה חיות את הנפש, הדבר הזה גם יש לו עניין רעיוני מאחוריו, שבכך שאדם לא שומר על עצמו, כביכול אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מעוניין לחיות כאן, אתה הורדת אותי כאן לעולם לחיות ולעבוד ולהתקדם, אני לא מעוניין בכך, יש בכך זלזול בריבונו של עולם. הדבר הזה, איך שלא יהיה, כרוך גם במלכות, או מדרבנן, או מדאורייתא. לעניין הזה כמובן ישנה משמעות רבה כאשר אנו באים לדון בשאלת האישון. עיקר הדיון או תחילת הדיון בענייני אישון בש"ס מופיע בהלכות יום טוב. מותר לעשות ביום טוב מלאכות שהן מלאכות אוכל נפש. כן? אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, כך אומרת התורה, וישנה מחלוקת בין הראשונים, האם למעשה זוהי כולה מסוימת בהלכות יום טוב, דהיינו עקרונית איסורי המלאכה ביום טוב הינם זהים לאיסורי המלאכה של שבת, אבל בנקודה זו של מלאכת אוכל נפש ישנה כולה, או ללכת בכיוון הפוך ולהגיד שיום טוב למעשה היה צריך להיות מותר, ונאסרו בו רק מלאכות מסוימות, כן, רבות מאוד, כן, אבל נאסרו בו רק מלאכות, אבל מלאכת אוכל נפש מעולם לא נאסרה ביום טוב, לא היה צורך להתיר אותה. בכל אופן, השאלה היא מה מוגדר כאוכל נפש, כן? בירושלמי יש הגבלה של מלאכות מסוימות שנעשות במיני מאכל שאינן מוגדרות כמלאכת אוכל נפש המותרת, מכיוון שהן מקדמיות מדי לתהליך הכשרת האוכל לאכילה ויכולות לעשות מערב יום טוב. אך ישנה שאלה, מה מוגדר כאוכל נפש? האם הדבר הזה הוא דווקא דברי מאכל, או שמה גם דברים אחרים המסבים לגוף הנאה, כלולים אף הם בהגדרה זו של אוכל נפש שמותר ביום טוב. באופן כללי ההגדרה של אוכל נפש הוא רחבה מאוד בש"ס ובדברי הפוסקים, גם להנאות גוף שונות, למרות שאינן אכילה, בסייג אחד, ההנאה הזאת צריכה להיות דבר השווה לכל נפש. כלומר, איננה הנאה שהיא חריגה, היא נחלתם של שכבות מסוימות באוכלוסייה, אבל איננה נחלתם של אנשים אחרים, אלא הנאה מקובלת ורגילה אצל כל אדם. אוקיי? בהקשר זה, ראוי אולי פעם לדון בשאלת הרחצה ביום טוב, שלכאורה הרחצה תוגדר כהנאה ששווה לכל נפש. הגמרא בביצה בדף כ"ב מביאה את אישון מוגמר כסוג של דבר, כסוג של הנאה שאיננה שווה לכל נפש. כן? חכמים אוסרים הנחת מוגמר ביום טוב, כן? סוג של בשמים שהיו מניחים על גבי גחלים על מנת ש... יצא ריח טוב, מכאן גם הביטוי, מטבע הלשון, לברך על המוגמר, לברך על המוגמר משמעו לברך בורא מיני בשמים. חכמים אוסרים את הדבר הזה ביום טוב. מדוע? הרי זה דבר שאדם נהנה בו וראוי שיקלל באוכל נפש. כפי שאמרנו, הדבר הזה איננו נכלל בגדרים של אוכל נפש, מכיוון שאין זו הנאה השווה לכל נפש. לא כל אדם עושה דבר זה. הגמרא במסכת כתובות בדף זין מביאה דבר זה תוך כדי דיון בשאלת היתר בעילה בשבת. שהרי בעילה יש בה גם עניין של הנעת הגוף, לכאורה צריך גם כן להיכנס להגדרת אוכל נפש. אז מובא שם שרב זביד היה מתיר בעילה ראשונה בשבת, ורב יהודה התיר ביום טוב. ושם הובא רב פאפה משמי דרבה אמר שביום טוב מותר באמת ובשבת אסור. שואל שם רב פאפי את רב פאפה, מה ידעתך? מתוך שהותרה חבורה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך? אלא מעתה מותר לעשות מוגמר ביום טוב, ומותר, מתוך שהותרה עברה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. כלומר, שואלת הגמרא על אותו אמורה, רב פאפה שמתיר ביום טוב, בעילה הראשונה שיגמש ביצירת חבורה, שואל, הרי חבורה הותרה לצורך אוכל נפש, מדוע אתה מתיר חבורה כאן? האם אתה סובר שמתוך שהותרה כבר עשיית חבורה, כמו שחיטה, כן? בהקשר של אוכל נפש, אז היא הותרה גם שלא לצורך אוכל נפש. אם ככה, אז איך אתה מסביר את העובדה שנאסרה הבערת גחלים מתחת למוגמר? מדוע אסור לעשן מוגמר ביום? טוב, תגיד שכפי שהותר לצורך אוכל נפש ממש, הותר גם שלא לצורך אוכל נפש ממש. עונה לו רב פאפה עליך, אמר קרא, אך אשר יאכל לכל נפש, דבר השווה לכל נפש. כלומר, ביאה היא הנאה השווה לכל נפש. אבל עישון מוגמר הוא דבר שאינו שווה לכל נפש, ולכן הוא אסור. אם כן, נמצאנו למדים, ביום טוב הותרה הנאה, גם אם היא כרוכה באיסורים מסוימים, במעבר על איסורי מלאכה מסוימים, מכיוון שהדבר נכנס תחת ההגדרה הרחבה של אוכל נפש, ובלבד שיהיה שווה לכל נפש. אגב, הדיון הזה, מעלים האחרונים דיון בשאלת האישון ביום טוב. לא אישון מוגמר, כי אם אישון סיגריות וטבק ביום טוב, ולדיון שלהם ישנן השלכות לגבי המשך הדיון שלנו בשאלת האישון. המגן אברהם, באורח חיים תקוף י' ד', אומר שאסור לשתות התותים שקוראים טבק משום מחבא, ולי נראה דאסור משום מוגמר, ואינו שווה לכל נפש. כלומר, אומר המגן אברהם, אסור לעשן ביום טוב, מדוע? מכיוון שאישון איננו דבר השווה לכל נפש. כך סובר המגן אברהם, ובוודאי שהדבר הזה נשען גם כן על איזושהי מציאות. בזמנו של המגן אברהם, לא היה האישון הנאה השווה לכל נפש. בהקשר זה, התוספות במסכת שבת בדף למתת דנים בכך שרחיצה נאסרה בשבת, אך הזעה, כן, סאונה, כדומה, הותרה בשבת. שואלים מדוע? התוספות מביאים שיטה של ריבה, אחד מבעלי התוספות, שמחלק בין רחיצה שהיא לתענוג, לבין זעה שהיא לרפואה. ועל כן, זעה הותרה, כמובנה ביום טוב, זעה הותרה ביום טוב, ואילו רחצה נאסרה. מדוע? שרחצה שהיא הנעת כל הגוף, רחצה בבית מרחץ, הנעת כל הגוף, אומר איננו דבר השווה לכל נפש. שוב, יש מקום לדון בכך מבחינה מציאותית היום, בכל אופן אלו דברי התוספות, אך הזעה מכיוון שהיא באה משום בריאות, בריאות כמובן זה דבר השווה לכל נפש. הפני יהושע בונה על דברי התוספות, כותב כך, ולכאורה מה שכתבו שאינו תענוג לשון מיותר הוא, ואפילו אם היה תענוג, כיוון שעושים כאן לבריאות, שפיר הווי דבר השווה לכל נפש. ומה שהוצרחתי לזה, אומר הפני יהושע, היינו משום דנפקמינה לדינה לעניין לאשן הטבק ביום טוב, שרוב העולם נוהגים יותר וכמה חכמים גדולים עושים כן. והייתי רגיל לאסור, לפי שיטת התוספות דהכה, דרחיצת כל הגוף אסור מדאורייתא, משום דמיקרי דבר שאינו שווה לכל נפש. זאת אומרת, אומר הפני יהושע, מציאות בימיו, אנשים מעשנים טבק ביום טוב. רצה הפני יהושע לאסור זאת, מכיוון כפי שרחיצת כל הגוף אסורה מדאורייתא ביום טוב, מכיוון שאיננה נחשבת להנאה שווה לכל נפש, כך גם כן צריך לומר לגבי אישון. הוא מוסיף ואומר גם, הדבר הזה מכיר דבר שאינו שווה לכל נפש, כיוון שיש כמה וכמה בני אדם שאין רוחצים. אז הוא אומר, אותו דבר גם באישון. כמה וכמה בני אדם מתרחקים מאישון. הוא אומר, גם המגן אברהם כותב כך בפשיטות. אמנם, אומר הפני יהושע, התוספות מחלקים בין רחיצה לבין זהה. רחיצה זה לתענוג, ושמה אני יכול לבוא ולומר שאיננה תענוג השווה לכל נפש, ואילו זהה מטרתה בריאות של הגוף, והדבר הזה ודאי שווה לכל נפש. על פי זה, אומר הפני יהושע, דבר מעניין, נראה שאישון הטבק נמי הווי לבריאות הגוף, לעכל המזון ולתאוות המאכל וכיוצא בזה. אומר, אישון זה בכלל לא בשביל תענוג, אישון זה בשביל בריאות. לא יאמן, אבל כך אומר הפני יהושע, וכך באמת חשבו. האישון מעורר תאבון, האישון מעורר את חושיו של האדם, מוסיף לו ככה אנרגיה וחיות, ככה חשבו. ואכן הוא אומר, אפילו אם יש מי שחושב שזה תענוג, זה ודאי נכנס בכל זאת תחת הגדר של זיעה. וזיעה, יש הרבה אנשים שלא נוהגים ללכת ולהזיע לשם בריאות, ואף על פי כן התוספות הגדירו זאת כדבר השווה לכל נפש. אומר, פני יהושע, הדבר הזה נכון גם לגבי עישון. הדבר הזה מופיע גם אצל רבי יעקב אנדן, וגם אצל הפרי מגדים, שעישון בסופו של דבר הוא דבר המרפא, וגם באמת עולם המדע דאז אכן סבר שבעישון ישנם עניינים בריאותיים, תועלות שונות, כן? תועלת שונה מסוגים שונים שבאה לגוף על ידי הניקוטין ושאר החומרים הנספגים. לעומת כל החולים האלה, הקורבן נתנאל בפרק ב' בסעיף קוף ב' במסכת ביצה, יוצא בתוקף, כותב, לא אוכל להתאפק מלהעלות לספר מרבה המכשלה בישראל, מלספר את המכשלה שיש בישראל, שאנשים שותים טבק, שמזלזלים באיסור מלכות הבערה שלא לצורך, ויש מהם שכתבו שזה עוזר לעיכול וכדומה, והוא יוצא נגד זה, והוא כותב שזה דבר האסור, הוא לא מדבר פה על העניין שאישון איננו מועיל לבריאות, הוא חולק על עצם היתר ביום טוב, הוא אומר שגם אם נגיד שזה מועיל ומרפא בהמשך דבריו, הוא אומר שהדבר יעשר משום גזירת שחקת סמנים, זאת אומרת, ממה נפשך? אם זה משום הנאה, זו איננה הנאה שווה לכל נפש, ואם זה משום רפואה, צריך לסור את זה משום גזירת שחקת סממנים. בכל אופן, עד כה ראינו שישנו דיון לגבי עישון ביום טוב, שנובע בסיסו אותו דיון בעישון המוגמר, שיש לו רק שיתוף השם לכאורה, והשאלה היא האם עישון סיגריות ועישון טבק נכנס תחת הגדרים של הנאה השווה לכל נפש. המגן אברהם כותב במפורש שלא, הפני יהושע רוצה לומר שכן, על פי יסוד דברי התוספות, וכך אחרונים אחרים, ובאמת, אדמורים רבים היו מעשנים, והיו אומרים שלא לשן ביום טוב, מונע מהם שמחת יום טוב, על הרב קוק מסופר, אינני יודע אם ביום טוב דווקא, אבל מסופר שהיה מעשן רבות, ייתכן שהדבר נבע מהתעלמות מסוימת, משאלת הסכנה שיכולה להיגרם, או מתוך אמונה באמת שסיגריות מועילות לעניינים שונים בגוף, יש בהם איזשהו מימד של בריאות. אל מול כל אלו אומר חפץ חיים בליקודי אמרים שלו, הנה כמה רופאים גזרו אומר שכל מי שהוא אדם חלוש, אסור להרגיל עצמו בזה, כן, הכוונה לסיגריות, שמחליש כוחותיו ופעמים נוגע גם בנפשו. והנה דיברתי כמה פעמים עם חלושי כוח אודות זה, וענו לי שגם הם יודעים ומכירים בעצמם שהעישון קשה להם, אך מפני שהורגלו כבר קשה להם לפרוש זה, ואמרתי להם, מי התיר לכם להרגיל עצמכם על כך? בהמשך הדברים החפץ חיים מביא שלושה נימוקים לאסור עישון מכל וכל. הראשון, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. שתיים, החובל בעצמו אינו רשאי, שאסור לאדם לחבול בעצמו, ודבר שלישי, כפי שהזכרנו בשם באר הגולה, שיש בכך משום זלזול ומרי בקדוש ברוך הוא. הדיון הזה בעישון ביום טוב יהיה המסד והמצא לעיון בדברי פוסקי זמננו בשאלת העישון, שיש בהם דברים מרתקים, ובלי נדר נעיין בהם בשיעור הבא. שלום, שלום.